שלום לכולם. אנחנו בהקדמה פה, לא רק הקדמה לספר, זו בעצם הקדמה כל היחס שלנו לתורה. אם לא לומדים על היחס לתורה, אז כל הלימוד תורה הוא מאבד הרבה מהערך שלו. כשלומדים במה אנחנו עוסקים, כשעוסקים בדבר השם, בתורת השם, מן השמיים, זה מקבל יחס אחר לחלוטין. אם אדם חושב שהתורה זו חוכמה מאוד עמוקה, חידושים מאוד מפליאים, מדברים ככה, מתוחכמים, מאוד יפים, מעוררי השראה, כך פעם אמר מישהו, אז הוא מפספס הרבה, כי הוא לא נפגש עם דבר השם. אנחנו דבר השם נפגשים בחומש, במשנה, בהלכה, באמונה, לא פחות מזה. נפגשים עם החוכמה האלוקית, נקרא, חוכמת השם. חוכמת השם תאיר פניו. אם הוא חושב שזו חוכמה מאוד מדהימה, היא לא תאיר את פניו. הוא ייהנה מזה, זה מתוחכם, זה יפה, הוא פיצח פה איזה סוגיה קשה, בסדר. אבל אם הוא רוצה שזה יאיר את פניו, מה זה יאיר פניו? זה מאיר את חייו. הוא מרגיש שהוא לומד פה משהו, וזה משהו שהוא מזרים לו חיוניות, זה מחיה אותו. כן? לא רק מחזיר לו את האור לפנים, זה מאיר את פניו. חוכמת אדם. מתי חוכמת אדם תאיר פניו? שהוא מבין שזו חוכמת השם. אם הוא חושב שזו חוכמה אנושית, היא לא תאיר את פניו. אני מכיר מישהי שהיא ראש הפקולטה לקבלה באחת האוניברסיטאות. כן? היא לא אישה ששומר תורה מצוות, אישה נחמדה מאוד, טובה, המשפחה, אבל היא לא מתייחסת לתורה כדבר השם. והיא מפספסת את דעתי, את הכל. מה? לשים את זה עליי? מה זה, שאני לא אברח? זה... היא בעצם מפספסת. אדם יכול ללמוד המון 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 תורה, לדעת המון 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 תורה, הלכות, מדרשים, קבלה, ראש הפקולטה לקבלה, זה מעמד משמעותי, כן? אבל אם לא מתייחסים לזה, אם לא באים לתורה ביחס הנכון, צריך כל ללמוד כמה יסודות באמונה, מה זה תורה? או אפילו לשלול כמה הבנות מוטעות ביחס למה זה תורה. אז מפסידים. אדם יכול ללמוד מעט תורה, כי הוא קשה לו. ואז שהוא מצליח להביא משהו, זה לוקח לו שעות. או שאין לו פנאי, הוא טרוד, הוא פרנסה, משפחה. הוא יכול ללמוד בכמות, הוא יכול ללמוד מעט יחסי. אבל אם יש לו את היחס הנכון לתורה, הוא לומד המון. לא כמותית, אבל הוא נפגש פה עם התורה. והיא תאיר את פניו, למרות שזה חצי שעה ביום. כן? הכל היחס לתורה. היחס לתורה, היחס לדברי חכמים, היחס למצוות, היחס לסיפורי התורה. כן? אם יש את היחס הנכון לתורה, אנחנו ניפגש עם התורה. וזה לא משנה אם הקפתי הכל, או השקעתי שעות ושנים בזה, לא. מפגש, מפגש איכותי. אז בסדר, אז אנחנו דתיים, אנחנו יודעים שהתורה זה תורת השם, בסדר, זה לא מספיק. כי גם אצלנו יכולות להיות כמה טעויות ביחס למה זה תורה. התורה היא מסדרת לנו הרבה דברים בחיים. מסדרת לנו את הממונות, הירושות, דיני הנזיקים, קרקעות, נחלות, בעלויות, מזיק, ניזק, כל זה חושן משפט. התורה היא מסדרת לנו, זה התורה היא אומרת בדיוק מי חייב למי, מי הזיק את מי, כמה צריך שלם. מסדרת לנו את כל הבעיות הכלכליות, התורה גם עוד דברים. אבל זה איזשהו מקצוע, זה חשוב חלק בתורה, זה צד בתורה שאנחנו עלולים לטעות בו. אנחנו עלולים לטעות לחשוב שבאמת, נגיד בענייני תפילה, חגים, שבת, זה דברים רוחניים, זה דברים דתיים, זה דברים של עבודת השם. אבל חושן משפט, מה זה חושן משפט? זה כל ענייני הנזיקין והממונות. זה, יש גם חוק אצל כל עם ולשון. יש חוקים, איך מסדרים את הממונות, מי חייב למי וכולי, נזיקים ותביעות משפטיות. אז לא, יש את חושן משפט. אבל זה לא נכון. חושן משפט וכל הפרשיות שמלמדות אותנו הלכות נזיקים ודברים שור מועד, שור טעם וכולי, זה לא רק לסדר את הבעיות הכלכליות. כן? יש פה ספר עולת הראייה, יש שם ספר, תוכל להביא לי את חלק ב' צד שמאל שם. זה בדיוק שוב, צד שמאל של המדף, הלבנים, חלק ב'. כתוב בפסוקי דזמרה של שבת, תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, פיקודי השם משלם ושמחי לב, מצוות השם ברא מרת עיניים. איך הוא ממשיך? אני לא זוכר. כן, נחמדים מזהב מפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, וישרים את זה. גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. כן, מי זה עבדך? דוד המלך, דוד המלך. זה ביטוי של אנחנו, אבל דוד המלך כותב את זה. גם עבדך נזהר בהם בשומרם, הוא מאוד נזהר לשמור. על מה? על משפטי השם. משפטי השם זה מי חייב למי, הלוואות, חובות, נזיקין, ירושות, ענייני כלכליים, עם כלכליים. עבדך נזהר בהם, למה עקב רב? מה זה עקב רב? כי כשאנחנו שומרים על הלכות חושן משפט, אנחנו שומרים על הלכות דיני ממונות, שזה צד מכל, חורה קצת, קצת חילוני כזה של התורה. רק סדר את ה... שלא יהיה גזלות, ולא יהיו גנבות, ולא יהיו חובות. סדר את העניינים הכלכליים. אין שותפויות וכולי. אז הוא אומר, הרב, לא. כי דוד המלך אומר, הוא שומר אותם עקב רב. הוא שומר, הוא נזהר בדיני ממונות של התורה, לא רק כי זה מסדר את הסכסוכים פה, הכלכליים בחברה, אלא עקב רב, כי יש פה עקבות, יש פה תוצאה רבה. השלכות ארוכות טווח. כשעם ישראל שומר את המשפט האלוקי, שהוא שומר את חושן משפט, שומר את החיים הגשמיים שלו, נזקי שכנים וכולי, יש לזה השפעות ארוכות טווח. זה לא רק מתקן את הבעיה פה בהווה. אני קורא שתי משפטים מעולת ראייה, חלק ב' עמוד נוטה. המשפט האלוקי, הוא נובע מתוך מקור האמת העליונה, נובע מהחוכמה האלוקית. המטרה שלהם היא לא מטרה קרובה, נקודתית, ליישר סכסוכים שקורים במדינה, אלא שמירת חושן המשפט הולך להעלות את החיים ואת ההוויה כולה. יותר מזה ממשיך הוא אומר פה, שכשעם ישראל שומרים על חושן משפט, שזה בסך הכל הצד היותר ממוני פרקטי של התורה, זה תיקון חטא האדם הראשון. כן? מה זה איזה משפט? כן, שעם ישראל מקיימים חיים על פי חושן משפט. חושן משפט? לא, זה דווקא החלק של דיני ממונות, דיני נזיקין, כל הדברים הכלכליים. שזה נראה כאילו זה החלק בתורה שהוא הכי פחות, זה לא הקודשים ושבת וחגים. זה משהו מאוד כאילו, הצד החילוני של התורה, כאילו הצד הפרקטי, הכלכלי, הנמוך יותר. אומר הרב, החלק הזה דוד המלך אומר, גם עבדך, אני זהר בהם, אני זהר מאוד בדיני ממונות עקב רב. כי זה הולך לרומם את כל העולם, תקן את האדם, תקן את העולם, תקן את האדם הראשון. כל התורה, אבל החידוש הוא דווקא על החלק הזה של התורה, כי זה נראה חלק של... אתה יודע מה, יש לאנגלים, יש משפט. החוק האנגלי הוא חוק מאוד מתקדם, מדינת ישראל, שהיא קמה, אז היא אימצה את החוק הבריטי, האנגלי, כמעט זה היה החוק הכי מתקדם ושוויוני ונאור, בקום המדינה, בארצות הברית, לא נתנו אני חושב, היו זורים בארצות הברית שנשים לא הצביעו, ובוודאי שהם לא נבחרו, גם היו שם אפרו-אמריקאים, הקושים בארצות הברית, לא נתנו להם גם כן להצביע לבחירות, לא נתנו להם אפילו לנסוע בתחבורה ציבורית לפני 80 שנה. אבל באנגליה הם היו הרבה יותר מתקדמים, שוויון בין גברים לנשים, בין בהירי אור לכהי אור, הם היו מאוד מתקדמים. אז מדינת ישראל, אנחנו ניקח את המשפט הכי מתקדם, הכי נאור, שוויוני, זה, וזה המשפט הבריטי, וזה בעצם מבוסס מערכת המשפט של מדינת ישראל היום. אומר פה הרב, זה לא נכון לעשות ככה. כי המשפט האנגלי הוא מאוד טוב. אתה יכול להגיד, המשפט היהודי, יכול שהמשפט הוא גם טוב, או המשפט האנגלי הוא יותר טוב. לא. אומר הרב, המשפט של התורה, אפילו הדינים המונות של התורה, זה משהו אלוקי. אלוקי לגמרי, לא פחות משבת וחגים והכל. זה הנקודה הזאת, זה איזושהי נקודה של טעות נפוצה. כן? שחגים זה מיוחד לנו. אבל הצד מי מזיק את מי ומי תובע את מי ומי צריך לשלם למי ומי השם וזה, טוב, זה יש את זה בכל עם. אז אומר הרב, אומר גם הרב בהמשך הספר, שלא. אפילו המשפטים הממוניים, הכלכליים וכל הדברים, הסכסוכים בבני אדם, שותפים שמתפרקים וטובים אחד את השני, גם זה, התורה מבריחה את זה. וזה תורה. כן? כשאנחנו ניגשים לתורה, אנחנו צריכים להתגבש עם כל הגובה. אז יש מי שאומר שהתורה מסדרת לי את החיים, מסדרת לי את העניינים הכלכליים. זה לא נכון. התורה ודאי מורה איך לחיות בדברים האלה, אבל זה לא התורה. יש מי שאומר שהתורה, זה יעשה אותנו עם מידות יותר טוב. נכון? מי שלומד תורה, ודאי זה מתקן את המידות שלו. אבל זה התורה? זה הכל? הוא בא רק לתקן את המידות שלו, לעדן את המידות שלה? יש מי שאומר שהתורה היא מאוד דואגת לחלשים. איפה רואים שהיא דואגת לחלשים? גר ויתום ואלמנה לא תענו, גר היית בארצכם, צריך לדאוג, לדאוג ללוויים, לכהנים, תרומות, מעשרות, מעשר עני. התורה היא מאוד מאוד דואגת לחלשים. היא מאוד מאוד אמפתית, מתחשבת, שוויונית, חברתית. זה נכון? ודאי שהתורה דואגת לחלשים. אבל להגיד שזה התורה, לדאוג לחלשים, זה להקטין את התורה. כן.
אבל, אמרתי, קודם שמי שמלחס לכל התורה, אז כאילו הוא לא עושה, זה לא משנה כמה הוא למד את זה. אז השאלה שלי, אי, זה מה זה יחס לכל התורה, ואיך אני יודעת שאני מתייחסת לתורה
בתורה? זה שאת פה, זה כבר אומר שאת מתייחסת לתורה, זה אומר שהתורה היא לא הלכה לפקולטה ללמוד תורה. אני לא מכיר את כל הפקולטות. שאלה, אם אני בא ללמוד את התורה כי אני רואה בה את דבר השם, זה התורה של הקדוש ברוך הוא. ואם משהו לא ברור לי או לא נראה לי, אני אומר, איזה שטויות מה שכתוב פה, הגמרא הזאת היא לא ראויה, את הדף הזה צריך להוציא. טוב, אז זה מישהו שהוא לא מתייחס לתורה בכלל ברצינות, לא מתייחס לתורה בגובה, הוא מתייחס לתורה כחוכמה יוונית, טורקית, פורטוגלית, עתיקה, הוא מעביר עליה ביקורת, הוא מוציא מה שבא לו והוא מכניס מה שבא לו. זה קיצוניות אחת. התורה זה הנכס החוכמה של עם ישראל, אבל זה לא תורת השם. ספר עתיק, נכתב בבבל, מדרשים, וזה. זה קיצוניות אחת. זה לא להכיר שהתורה זה דבר השם. קיצוניות השנייה, זה ניגש לתורה, מיראת שמיים. משהו לא נראה, אני שומע, לא מבין, משהו בהלכה, משהו במדרש. לא אומר, איזה שטויות, זה הגיוני, לא הגיוני, זה לא נכון. אנחנו לא ניגשים, אנחנו ניגשים, מיראת שמיים. בענווה, זה הכל דבר השם. לא רק התורה שבכתב, גם תורה שבעל פה זה דבר השם. אם אני לא מבינה משהו, מה כתוב פה? אני רוצה להבין מה כתוב פה. ויש כל מיני מדרגות שם באמצע. יש אדם שלומד תורה בלי לחשוב על האם זה ככה או ככה. בסדר, זה לומד תורה. בתמימות, כמו שלימדו אותו לומד תורה, לומד תורה זה בסדר. אבל אנחנו רוצים כמה שיותר שהתורה תשפיע עלינו. תאיר אותה. חוכמת אדם תאיר פנה. כדי שהתורה יותר ויותר תשפיע על החיים שלנו, תרומם אותה, תעמיק את החיים שלנו. אנחנו צריכים יותר ויותר להכיר מה זה התורה. כן? מה זה התורה? ובשביל המהר"ל כותב את ספר תפארת ישראל, הרב קוק כתב את ספר אורות התורה, ויש גם עוד כמה ספרים, נפש החיים ומעלות הגר"א, יש כמה ספרים שמסבירים על התורה, נפש החיים זה רק בחלק האחרון שלו, וזה מה שאנחנו מחפשים. מחפשים לגלות מה זה התורה. בא המהר"ל פה, 70 פרקים, לא נספיק לראות הכל, או מצד כזה, או מצד כזה, או מצד כזה, או מצד כזה, והוא בעצם מתחיל לפרק כל מיני תובנות מוטעות ביחס לתורה. כל מיני תובנות מוטעות ביחס למצוות. כן? כי יש המון מצוות שהן מאוד חזקות. למה? כי הן נתפסות כמשהו חברתי. כן? מה זה חברתי? הכוונה שהוא דואג לחלשי. כל אדם להגיד, תשמע, מצוות לקט שכחה ופאה, או מצוות צדקה, תשמע, אני ממש מתחבר לזה, חזק, חזק בעיניי. אבל שבת לא, זה לא, אני, זה סתם מפריע. אז מי שאומר משפט כזה, הוא לא מתחבר למצווה. הוא מתחבר לזה שהוא רוצה לעזור לאנשים. התורה אומרת שצריך לעזור לאנשים, זה החלק הזה של התורה אני אוהב. התורה אומרת לי לשבות בשבת, החלק הזה אני לא אוהב. הוא לא בא לשאול מה התורה אומרת. הוא, יש לו את הנוחות שלו, יש לו את מה שהוא רוצה, הוא רוצה לעבוד בשבת, הוא רוצה לעזור לחלשים. מה אני לוקח מהתורה? זה מסתדר לי, לא מסתדר. אנחנו לא באים לתורה כמו חנות מכולת, אני אקח את זה, אני אקח את זה. כל התורה היא דבר השם. ואנחנו מורידים את הכובע, משהו לא ברור לנו, לא מסתדר לנו, שואלים, חוקרים, לומדים, מעיינים. אבל אנחנו אף פעם אומרים, לא, זה לא, זה לא נראה לי. כן? כי מי שאומר דבר כזה, פרשה זו נאה, ופרשה זו לא נאה, לא נראית לי, אז הוא לא נפגש עם התורה. הוא חושב שהוא בפקולטה, הוא בא לגזור את התורה, מה נראה לי, מה לא נראה לי. כן? בסדר? אז אנחנו רוצים לרומם את המבט לזה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מפגשים מדבר השם. מתחיל המהר"ל את ההקדמה, פה התחלנו שבוע שעבר, שהוא בא ושולל את הטעות הראשונה נפוצה בידי הלומדים. נקרא את זה בזוד רק את שתי השלוש משפטים הראשונים. זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. הכתוב הזה רוצה לומר כי התורה היא כמו חפץ מונח. זה מונח פה על השולחן, כל עוד זה לזכות בה, יזכה בה. מה זה, הכוונה זה ההפקר. מי שרוצה שיקח. וכך לא אמר ששם בבני ישראל לפני בני ישראל, כמו דבר מונח לפני כל הרוצה לזכות את כאבה. ולא יאמר האדם, אומר המהר"ל, לא רק שלא תאמר את זה, אל תחשוב ככה. אם אתה חושב ככה, אתה מפספש משהו. לא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה אלא רק לגדולי החכמים, שהם רחוקים מן הטעות. אבל, אלא, התורה ניתנה לכל. אומר המהר"ל, אל תגיד שהתורה זה לחכמים. מי אומר התורה זה לחכמים? החכמים? לא. אנשים שחושבים את עצמם, פחות חכמים. הם לא הולך להם במתמטיקה, לא הולך להם בלשון, בספרות, פיזיקה, גיאוגרפיה, לא הולך להם, הם לא, מה שנקרא, הצד המעשי, החברתי יותר טוב אצלהם, הצד הלימודי לא חזק אצלהם. כן, אנשים עם כישרונות שונים. אז מה הם עלולים לבוא ולומר? גם תורה זה לא בשבילי. כי אני לא, זה לחכמים, לגאונים, לאלה שמבינים הכל. אני לא מבינה, מבינה חצי, אני לא מבינה לגמרי, אני לא זוכרת מה למדנו אתמול. זה לא בשבילי. זה לא בשבילי התורה. אז אמרנו, בהרבה מקצועות אחרים, יש בזה מין האמת. הנה שזה מקצוע, שאתה רואה שזה לא הולך לך בו, אז תלך למצוא אחר. אז זה מגמה אחת, לא, זה תלך מגמה אחרת. אומר המהר"ל, על התורה אל תאמר כך. התורה אין דבר כזה. זה לא בשבילי. וזה לא נכון לחשוב שרק מישהו מאוד מאוד חכם, שהוא לא יטעה בתורה, אז ראוי שהוא ילמד תורה. ואני, עזוב, אני יכול לטעות, יכול לא להבין, יכול לא לדייק. אז חבל שאני אגש לזה. כי אני אקשל. אני לא אצליח במבחן, אני לא אגמור את החומר, אני לא אבין אותו. כל המשפטים האלה הם נכונים לכל שאר המקצועות. הם לא נכונים לגבי התורה. התורה היא לא מקצוע. התורה היא לא חוכמה שמודדים אותה בציון. ממבחן התוצאה. הבנת? הבנת הכל? אתה יודע את כל מה שלמדת? יופי. אם לא, אז זה לא נחשב שלמדת תורה. לא. אומר המהר"ל, לא ככה אנחנו חושבים. התורה מונחת, התורה הפקר לכל אדם. כל אדם עם כל רמת משכל, עם כל רקע, אין דבר כזה התורה היא לא בשבילי. אין דבר כזה, אם הייתי צעיר יותר, אבל אני לא זכיתי שהייתי צעיר, מבוגז, אני לא, לימוד תורה זה לא בשבילי. אומר המהר"ל, לא נכון. אומר המהר"ל, אתם מתייחסים לתורה כאילו זה מקצוע חול. אתם מנמיכים את התורה. כל אדם מישראל הוא חייב ללמוד תורה, הוא שייך ללמוד תורה, ולימוד התורה שלו זה לימוד תורה לגמרי. אבל הוא הגאון מצליח הרבה יותר, הוא מבין הרבה יותר, ואני כלום, כל שמבין כלום, שובר את הראש שעתיים, בשביל איזה שתי משניות. אז מה? אם אדם לומד בשתי שעות שתי משניות, שעתיים לומד שתי משניות, ואדם אחר לומד בשעתיים האלה 10 דפי גמרא, שזה הרבה יותר קשה, הרבה יותר. מי שווה יותר? מה? אם אנחנו בפקולטה רואים, רגע, הוא הספיק 10 דפי גמרא, הוא שתי משניות, הוא הספיק 10 דפי גמרא, זה ודאי יותר! זה שלמד שתי משניות. תשמע, אולי כדאי שתבחר מקצוע אחר. אבל בתורה, שניהם זה אותו דבר. ואפילו יכול להיות שמי שלמד את שתי המשניות האלה, זה יותר מזה שלמד 10 דפי גמרא. למה? כי יש כלל. רפום צרה. אגב, ההוא עם השתי המשניות האלה, הוא שבר את הראש, נהיה לו כאב ראש על השתי המשניות האלה. והוא עם 10 דפי גמרא, ישב ככה עם הכוס קפה, הוא יש לו את זה, קורא את זה ככה, כאילו כלום. כן? הקדוש ברוך הוא לא רוצה דפים. ודאי רוצה שנלמד הרבה דפים בתורה. אבל זה לא מבחן הדפים, זה מבחן העמל. העמל, לפי כישרונותיי, כן? להתאמץ בדבר השם. כלומר, גם מצד העמדה שלי זה עמדה של מאמץ, גם מצד, למה אני ניגש פה? אני ניגש פה לדבר השם, היחס הזה. העמל והיחס. הרצון והיראה. יראת החכמים, לא פחד. העמדה הנכונה. מה הוא אומר? מה הרש"י אומר לנו? הרש"י הזה הוא לא נראה לי. מה רגע, הרש"י הזה לא נראה לי? אתם יודעים כמה מפרשים יש על רש"י? לא, מה זה לא? נכתבו מעל 100 פירושים על רש"י החומש. רובם לא מצויים היום. יש אותם בכל מיני ספריות לאומיות גדולות כאלה. 100 גדולי ישראל לא אמרו רש"י הזה לא נראה לי. והיו להם המון המון קושיות על רש"י. והם התאמצו ליישב את רש"י. כן? גם מהר"ל מפראג שכתב את ספר תפארת ישראל, יש לו ספר שלם, סט שלם לכל 5 חומשי תורה. גור אריה. אנשים טועים ואומרים, זה המהר"ל על החומש. מהר"ל לא כתב על החומש. מהר"ל כתב פירוש על רש"י. הוא מביא את רש"י, מצטט אותו, מדייק אותו, מקשה, מיישב. כל סביב רש"י. מה, גדול עולם כמו מהר"ל, שכתוב פירוש על התורה? לא. רק על רש"י הוא כותב. מתוך ההכרה שהדרך ללמוד תורה זה לראות את הדורות שקדמו לנו, מה התורה שלהם, מה אני מבין בזה, לא מה אני מחדש, מה אני מבין בהם, כן? אז היסוד הראשון שהמהר"ל אומר לנו פה, אין דבר כזה, התורה היא לא בשבילי. זה נשמע כמו שיחת עידוד לתלמיד מתחיל שמתקשה. אז זה גם, זה גם, אבל זה בעיקר, אם אתה חושב שתורה זה רק לחכמים, עוד לא הבנת מה זה תורה. התורה ניתנה לישראל, אשר שם לפני בני ישראל. אבל יש בני ישראל כמה אנשים פחות חכמים, ואולי טועים. אז מה? עדיין, שם לפני בני ישראל. וכל אדם יעמוד על זה לדין, לא רוצה להפחיד. כן? קבעת עיתים לתורה? סכת שבת. זה מששת השאלות ששואלים אדם ביום הדין, אחרי 120. קבעת עיתים לתורה? אבל אני לא מבין ארמית, אין לי את המשכל, עמד משכל, לא, אין לי רקע, לא למדתי בישיבה הנכונה. אין פטור, אתה תבוא על זה בדין. מה יכולתי ללמוד? סתם לקרוא דברים פשוטים? מה שאני... כן. ללמוד תורה לפי כוחך, לפי יכולתך. להתאמץ עם היחס הנכון. העמל והיחס לתורה כדבר השם. זה כל מה שהשם מבקש מאיתנו. הרבה פעמים, אתם לא חוויתם את זה, אבל בישיבות יש משברים. יש ביטוי כזה נקרא משבר. כן? משבר. בחור ישיבה במשבר. לא רוצה ללמוד, שם ללמוד, זה למה? מאיפה זה נובע? שנייה, כי הוא מרגיש שהוא לא מצליח. יש איזה ציור של מה זה ברור ישיבה מצליח. גומר את כל החומר, תופר את הסוגיה, גומר את המסכתות, מוביל, מבריק, זוכר הכל, מבין הכל. והוא לא עומד בזה, אז הוא נשבר. לפי מה שאמר על אומר, אין דבר כזה משהו. אדם צריך להתאמץ בלימוד תורה, וזהו, הוא בחור ישיבה. כן? מישהו יותר מבריק בתורה, זה לא אומר שהוא יותר גדול בתורה. שיש לו יותר ידיעות. כן? אני ראיתי אנשים מאוד מאוד חכמים, וראיתי אנשים פחות חכמים, בצורה אפילו יותר קיצונית. שניהם יוצאים לדרך בישיבה, והוא החכם יותר באמת, הוא קוצר הצלחות. בעמקות התורה, בהבנת התורה, אבל זה שחורק שיניים. משהו מתפתח לאישיות אחרת לגמרי. פשוט אישיות אחרת לגמרי. אבל הוא לא שורק את החומר כמו... העמל הזה על התורה, זה מצמיח אנשים. ראיתי את זה המון פעמים. דווקא אלה החלשים, הלא מצליחים, יש יהודי אחד בשם הרב שמואל יניב שליטה. הוא לא צעיר, הוא בטח נשבים מהם. לא מכירות, יש כמה ספרים כאלה, צפונות התורה. יודע איפה הוא עוסק היום? הוא סיפר פעם שכשהוא הגיע לישיבת מרכז הרב, הוא לא הבין כלום. כל דו משפט אחד נכנס לבאוזן הזו, יוצא באוזן השנייה, הוא נכנס למשבר מאוד 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 גדול, ואז כנראה שהוא עבר שום מהפכה. דווקא מזה שלא היה לו את הכישרונות, ולא היה לו את הרגע, והוא היה צריך פשוט רחוק שיניים מלעבוד, להצמיח תלמיד חכם, לא רק בידענות, תלמיד חכם אישיות. חוכמת אדם תאיר פניו, כן? זה המוקש, גם אותו אדם הכישרוני, הוא חייב לאתגר את עצמו בצורה כזאת שהוא יהיה עמל בתורה. עמל התורה, הרצון להבין את האמת של דבר השם, היא מצמיחה אותנו כבני תורה, כבני חכמים, כאנשים מעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה כמות של תורה. הוא לא סופר כמה דפים למדנו, הוא רוצה עמל, הוא רוצה שנזיע. מי שמזיע לתורה, הוא נהפך לאדם אחר. לא ביום, לא ביומיים, אז זה בחור ישיבה. כן? כשמחפשים שידוך, אני לא מייעץ בסוגיה הזאת, אני לא מבין בזה. הנושא הוא לא, האם הבחור הזה הוא מוכשר בתורה, הוא מצליח בתורה, הוא מוביל בתורה, הוא עמל בתורה? זה השאלה. מישהו עמל בתורה, זה מלמד משהו לישיב שלו, שהוא לא מפחד, ולא נכנע, ולא נשבע, וזה בסופו של דבר מצמיח. ראיתי את זה, לא כזה זקן, ראיתי הרבה דברים כאלה. דווקא אלה שהם הפחות הכישרונות וזה, שצריכים ממש להתאמץ על הכל, זה מוציא פירות מאוד מאוד יפים בסופו של דבר. כי זה מה ששם רוצה, שנעמוד בתורה. אז אין פטור של התורה לחכמים וזה, לא. גם אמרנו בשם המדרש פה, גם אם אדם טועה, כן? גם אם אדם טועה, הוא אומר, במקום להגיד ואהבת את השם אלוקיך, הוא אומר ואייבת את השם אלוקיך, ואייבת את השון איבה. כן? זה ככה המדרש אומר, השיר השירים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא דגלו על האהבה. שניהם מרוצים בפני. למה? כי הם השתדלו להביא את התורה. הוא אמר נכון, והוא טעה. ופה עצרנו שבוע שעבר. שבוע שעבר מישהי שאלה, לא זוכרים, רגע, לך הייתה שאלה שם אחרת.
כן.
מקווה שלא שכחת אותה, סליחה.
זה לא כזה, זה שאלה, גם אותם מי
שאלו כאילו
עם
כמה מילים התורה,
אנחנו גם צריכים לקרוא.
כן.
גם אם אין לנו את המצווה.
אתם פשוט תגיעו עם החולצה של המדרשה. כבר ידעו. זה כבר זה, נקסט, עשו כזה, הכניסו אתכם איזה. לא במידה, לא במידה שאדם, אדם איש יעמוד לזה, כי התורה אומרת שאדם חיה בלימוד תורה, חיה בתלמוד תורה. האישה היא לא חייבת בתלמוד תורה כמו גבר. אבל אנחנו רוצים ללמוד תורה לא כי ישאלו אותנו. רוצים ללמוד תורה כי זה ממלא את החיים שלנו. עכשיו, אז מישהי שאלה שבוע שעבר, רגע, אז אם הלימוד התורה הוא לא נבחן במבחן התוצאה, אדם יכול לטעות בתורה, אז זה ייצאו פה המון טעויות. אז פה עצרנו שבוע שעבר, בעצם מה קורה שאדם רוצה, אדם מתאים, ללמד. אם אדם לומד לעצמו, זה מבין את הסוגיה, זה מבין את ההלכה, וזה לא. אומר, המראה זה לימוד תורה לכל דבר. המדרש אומר, זה לימוד תורה לכל דבר. אבל ללמד אחרים טעויות, זה יכול להיות שיבוש גדול מאוד בעצמו. להורות הלכה, להורות, ללמד, זו אחריות אחרת. אי אפשר לטעות שם. כן? בסדר? שם, התורה כן אומרת, רגע, אתה אל תלך ללמד עד שאין לך 100% הצלחה. ללמד הלכות זה לא לשבת ולקרוא קיצור שולחן ערוך או הלכות יוסף. כי מי שיודע לקרוא יכול לראות מה כתוב ולהסביר את זה. שם אין טעויות. יש אבל חלקים בתורה שהם קשורים לשימוש חכמים. כמו כל מיני אירועים של שחיטה. שוחטים וזה, אז צריך תביעות עין של תלמיד חכם להגיד אם זה נבלה או טריפה או כל מיני דברים כאלה. או בנייני כתמים של טהרה. אותו דבר, צריך פה איזה שימוש של חכמים, זה לא שחור לבן בספר. פה, כשמישהו בא להורות הלכה, או ללמד הלכה, או לפסוק הלכות, אז צריך אחריות אחרת. והמהר"ל רוצה לציין עוד איזה משהו, עוד איזה בעיה, עוד איזה נקודה שצפה, כשאנחנו עומדים על ללמד אחרים. מה הבעיה, מה הקושי, מה המעכבים של ללמד? ללמוד, אין תירוצים, אין מעכבים, כולם יכולים לפי כישרונותם ללמוד תורה, וזה לימוד תורה. מה, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שאני ללמוד תורה כמו הגאון מווילנה. זאת אומרת שאני ללמוד תורה, לפי הכישרונות שיש לי. שאני אעמול לפי הכישרונות שלי, אתאמץ קצת מעבר לכישרונות שלי, אבל לא מעבר לזה. אז בואו נמשיך את זה בפנים. אומנם, אני בדף הראשון בעצם של שבוע שעבר, בעמודה השמאלית באמצע. אמנם, לשום דברי תורה לפני זולתו, זה להעביר תורה לאחרים, הוא קשה. פה צריך זהירות. משתי פנים. יש שתי נקודות שיכולות להפריע, לעכב, לשבש את הללמד תורה. האחד, כי אם אני לא מכוון ההלכה, אם הוא לא מבין את עומק הסוגיה שאותה הוא מלמד, להאיר עיני זולתו בדבר אמת, למה לא? אם הוא לא יכול להאיר את עיני זולתו, אם הוא לא יכול להעביר דבר אמת נקי ומדויק ומבורר, אז למה לא? אל תיתן לו דברים מגומגמים. אל תיתן לו דברים שמשתמשים ככה וככה, ויכול להיות שאתה תטעה אותו. כן? מדוע? כי תכלית, מטרת, מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, מה המטרה שאני מניח תורה לפני אחרים? להחכים אותו בדברי אמת ויושר. אבל אם אני לא עומד על דברי האמת בצורה מדויקת, אז אתה משבש אותו, אז אתה מבלבל אותו. כן? ודרך האמת, הבנת האמת המדויקת של התורה, רחוק משימצא. קשה לעמוד על, על האמת של התורה. מקושקי המדורות האלו שעבדה חכמה מבני אדם. נגיד, דיינים בבתי דין, הרבה פעמים מגיעים אליהם מקרים בנימי ממונות, או אפילו בנימי אבני עזר, שזה לא מקרה, זה לא שחור לבן, זה לא כתוב שחור ארוך המקרה הזה. זה לא כתוב שחור ארוך. מה עושים במקרה? זה לא כתוב שחור ארוך. אז הדיינים האלה, איך הם יפסיקו פה את ההלכה? איך הם יראו פה את ההלכה? זה לא כתוב. אם זה לא כתוב, אז מה עושים? צריך פה משהו מעבר ללימוד. כשהם למדו דיינות, לימדו אותם לא רק מה כתוב בשולחן ארוך, גם את כל ההיגיון שעומד מאחורי ההלכות, כל הסברות, כל הסוגיות, וזה עשה להם איזה סוג של חשיבה כזאת של חושב משפט. חשיבה כזאת של ההיגיון של חוקי הכסף והממון של התורה. הם יכולים להכריע משהו שלא כתוב בשולחן ערוך. זו אחריות אדירה להכריע דבר כזה. אתה מכריע משהו שלא כתוב בשולחן ערוך, כי המקרה הזה לא מובן. אתה הולך להכריע משהו, כמו שהשולחן ערוך היה מכריע, אם באמת הוא היה כותב את זה. זאת אומרת, אתה צריך להבין את ההיגיון של השולחן ערוך. זה המון שימוש חכמים. המון, המון, המון. כן, צריך ללמוד את כל לסדר נזיקין בגמרא, בעיונים הראשונים, עם קצת החושן וכולי, עם כל השולחן ערוך לנושא כלים. זה לא סתם הדיינים, הם באמת גדולים מאוד בתורה. כי זה פה להורות הלכות. להמציא הלכות. יש סיטואציות חדשות, מה עושים איתן? כן? אחרי מלחמת יום הכיפורים, היו במדינת ישראל 600 נשים עגונות. מכירות את זה? גם את זה פה. 600 נשים שלא ידעו איפה הבעלים שלהם. איך זה יכול להיות? 600 נשים. איפה כל החיילים האלה? לא ידעו אם הם נלקחו בשבי, לא ידעו אם הם נהרגו, לא ידעו כלום. במלחמת יום הכיפורים הייתה מציאות כזאת קטסטרופלית שהיו חיילים שנהרגו בשטח ולא ידעו שהם שם. היום אתה יכול להרים מסוק, אתה יכול להגיע לכל מקום, או ברביינים, אתה יכול לראות. אני מכיר מישהו שנהרג במלחמת יום הכיפורים בשבוע הראשון, לקח חצי שנה עד שמצאו אותו. הוא נהרג בשבוע הראשון באיזה טנק. איזה חייל אחר בא שם בטנק, הטנק ריק, סינו שהטנק הזה ריק. שאין שם חיילים. לא פצועים, לא הרוגים, לא זה. חצי שנה, חיפשו אותו. אחרי חצי שנה, במקרה, שוב פעם הגיעו לטנק הזה, בגילו שם שם. חצי שנה. זה היו 600 ספקות. הוא לא היה נשוא, היה בחור 18. היו 600 ספקות. להתיר עגונות זה לא שחור לבן, זה לא שמירת שבת כריכתה או מנוחת האהבה או משהו כזה. תסתכל מה הדין, תסתכל באינדקס מאחורה, המותר, אסור, מותר, זה להתיר עגונה, זה מאוד מאוד מסוכן, מאוד סבוך, כי אם באמת בעלה חי. כן? אז אם התחתנת עם מישהו אחר כי התארנו אותה, אז הילדים שלה יהיו ממזרים. בסדר? כן. ממזרים הם יהודים. אסור להם לבוא בקהל. מה הפתרון לממזרים? יש לזה איזה פתרון, אבל אני רוצה להיכנס לזה עכשיו. היה סיפור באמריקה פעם, עשו איזה פתרון. זה קשור ל... טוב, זה באמת סוגיה הלכתית סבוכה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. חמור מאוד. והיו אז שני רבנים ראשיים, הרב גורן זצ"ל והרב עובדיה זצ"ל, במשך חצי שנה, קצת פחות, ככה מספרים, כמעט לא ישנו בלילה, הם יחד עסקו ב-600 מקרים של התרת עגונות, שזה לא שחור לבן, צריך פה להתיר, גם אני יכול להתיר, אין בעיה. להתיר ככה, לא, ודאי שלא. פה צריך פה על פי דרכה של תורה, בצורה הכי הכי מדויקת. וזה לא כתוב בתורה שחור לבן, כי כל מקרה, איפה ראו אותו, ראו אותו חי, ראו אותו נשם, ראו אותו פוצע, ראו אותו גסס, מי ראה אותו, מי העיד על זה, ערבי העיד על זה, אישה העיד על זה, קטן העיד על זה, שמועה כזאת, מצאות הדיסקית שלו, מצאות הנעליים שלו, כל מקרה, זה היה מקרה. הם התירו 600 עגונות, לא גורף, 600 עגונות, מקרה, מקרה, ישבו עליו, הקדוש ברוך הוא זימן שני עריות כאלה, הרב גאון והרב עובדיה, נראה לי שלא היו רבנים ראשיים, כולם גדולים, הם היו עריות, הם פחדו, היו גיבורים גדולים, תקראו עליהם, יש דברים מאוד מעניינים על שני הרבנים האלה. הם נהיו רבנים ראשיים בגיל 40 ומשהו, שניהם בגיל 50, בגיל מאוד מאוד צעיר, הם רבנים ראשיים, והם התירו 600 עגונות באחריות גדולה לדייק את ההלכה, בשימוש אדיר של ההלכה. כן? פה אסור לטעות, אין. אסור לטעות. כשאדם בא ללמד הלכה, הוא אומר המהר"ל, פה אסור לטעות, מעביר שיעור בהלכות שבת, הלכות בישול, הלכות שמיטה, אין, אסור לטעות פה. יש פה אחריות גדולה מאוד. והאמת רחוקה. כן? צריך גודל גדול מאוד של תורה כדי לדייק את האמת בכל מיני מקרים שהם לא כתובים בהלכה שחור על גבי לבן. כמו המקרים האלה של עגונות. זה הבעיה הראשונה בללמד. אתה בא ללמד אחרים, צריך זהירות, כן?
זה גם דברים שהם לא
הלכו. ומה? אני חושב שכן. אני חושב שמי שמלמד כל מקצוע בתורה, הוא מלמד חומה, שהוא מלמד אמונה, הוא מלמד תנ"ך, הוא צריך להיות בקיא גדול ומעמיק גדול בכל התחום הזה. כן? אם אדם יבוא ויקח דף אחד מעולת עניה, הוא ללמד את העניה הזה, הוא יודע עברית, הוא כותב בעברית, הוא יכול להבין וללמד פה משהו. אבל בלי לראות מה היה לפני, מה אחרי, מה שיטת הרב, בהמון המון סוגיות אחרות באמונה, אז יכול מאוד מאוד להיות שהוא יטעה ברב. הוא לא יבין את הדברים שלו נכון. אז אם הוא טועה לבד, זה דבר אחד, אבל אם הוא מטעה אחרים, אז הוא משבש. לשמוע מחכמים, לקרוא מספרים של החכמים שעשו את זה, כן? לפעמים אדם אומר לו איזה פסוק, משהו, איזה פירוש מאוד יפה לפסוק. אבל יש לי חידוש, יש לי פירוש לפסוק הזה. הוא פירוש נכון או פירוש לא נכון? אני שואל, זה לא תמיד נכון. הוא צריך לבדוק את כל המפרשים, הראשונים, האחרונים, הקדמונים וזה, ואם אף אחד לא אמר את זה, אז יכול להיות שהוא טועה. לפעמים אדם אומר, אף אחד לא אמר את זה, אני חשבתי על משהו שרש"י, הרמב"ן, אבן עזרא, ספרונו, כלי יקר, ארץ, איך נמדה, אף אחד לא חשב על זה. איך הם לא חשבו על זה? כנראה שאני יותר חכם מהם. הם כנראה כולם חשבו על זה, ולא כתבו את זה, כי אני חושב שזה לא נכון. צריך הרבה זהירות. אבל יש לנו ראשונים, יש לנו אחרונים, יש לנו ספרים. הכל בפנים, הכל כתוב. להעביר משהו על פרשת שבוע, משהו על תנ"ך, משהו על אמונה. בספרים, פשוט ללמוד מספרים. ללמוד מספרים, זה הדבר הכי טוב. לא צריך להמציא הרבה דברים, הכל בפנים. בסדר? עכשיו, יש עוד סכנה, כן.
לכאורה זה לא רק על מקומות שאתה מלמד בהם, זה לא פשוט השפעה. נכון, חברות, כאילו חברה ש...
נכון, צריך אחריות, בזהירות, נכון? בסדר, תאמינו בעצמכם, אתם לומדות קצת שרים, לומדות אורות, לומדות דברים חשובים, ויש מה לומר על זה. גם החברה שלכם לא חושבת שאתם הרב הראשי, אז היא גם איזה שיח של לימוד, דיון של לימוד. יכולה לא להסכים, כן להסכים, זה לא... בהלכה כמובן, אף אחד לא תגיד הלכה בלי שהיא בדקה את זה. כן, נראה לי זה מותר, נראה לי זה אסור, זה לא. אם יש ספק, צריך לשתוח ספר, היום ספרי הלכה מאוד נגישים. אבל בענייני אמונה, בענייני חז"ל, זה צריך זהיר, צריך זהירות. אפשר להגיד, אני חושבת, אולי אפשר להגיד ככה, זה אחריות. אבל לא לפחד. לא לפחד, אבל עומדים תורה, יש הרבה ספרים, המון ספרים. לפני 50 שנה לא הייתה ספרות של אמונה, לא היה. הרב קוק היה לו 6 ספרים, 8 ספרים, הרב חלף כמה ספרים, וזהו. כשאני הייתי בגירכם, הרב אבינר הספיק להוציא 3 ספרים. כמה הוציא עד עכשיו? מה, 200 בערך? אני מגזים, אבל הוא עבר את 100 מזמן. לא, לא היה, לא הרב קשתיאל, לא הרב ירושע שפירא, לא היה. לא היה, לא היה, לא היה מדף של ספרי אמונה בישיבות. לא היה. לא הייתכם לפני 27-28 שנים. לא היה. עכשיו? מה זה, זה לא יאומן מה שיש. יש שפע גדול מאוד. זה צריך ללמוד מה שכתוב שם. וזה אפשר ללמד, אפשר להעביר. כן, הבנות שלי שהן מעבירות פעולות, וזה צלמות, צלמות מזה, מה שלא מלמדות את זה, זה בסדר. אבל הדגש המרכזי שאני רוצה שנספיק עכשיו, זה בעצם הבעיה השנייה. בסיטואציה שאדם בא ללמד תורה. ללמוד תורה, אין מעכבים, אין תירוצים, תלמד תורה גם אם תיטה, העיקר שאתה מנסה, מתאמץ לכוון לאמת. ללמד תורה, א', אולי אתה טועה, אל תטעה אחרים, אולי אתה לא מבין את התוכן, אז אל תלמד את זה. הדבר השני, תראו פה בפנים, השני, זה אמצע הפסקה האמצעית הזו פה, אף אם מכוון ההלכה, אפילו כשהוא מכוון, הוא מדייק, הוא דייק בדברי התורה שהוא הולך ללמד, מי יודע אם יהיו לרצון עם רעיפיו לזולתו? מי יודע אם אנשים רצו לקבל את מה שהוא אומר? אם אנשים רצו להקשיב לו, למה שהם לא רצו להקשיב לו? בא, מעביר שיעור, למה שלא רצו לקבל? הוא אומר. ואם לא יהיו לרצון, אם הם לא רצון, הם לא רוצים לקבל את זה, עדיין לא הועיל דבר. אתה בא ללמד. קודם כל, שיהיו דברי אמת. כי אחרי אתה ללמד אותם טעויות. דבר שני, גם אם זה דברי אמת, לא בטוח שכדאי לך ללמד, כי אולי הם לא רצו לקבל ממך. למה שלא רצו לקבל ממנו? הוא בא להגיד דברי תורה. כן? אין ספק, כי כל פעולה, כל מעשה אשר רחוק שיגיע פועלת הכי כוונתו, אם גם ללמד תורה זה רחוק מאוד מלהצליח, כי גם אני צריך לבין לאמת, וגם אני צריך שיקבלו דבריי, אז אין ראוי שיפעל אותה הפעולה שלא יפעילותו לריק ולריק ולבטלה. לא כדאי ללמד תורה, אלא אם כן אתה יודע בוודאות שאתה מבין את החומר, ושוכחים לקבל את דבריך. אבל למה שלא יקבלו את דבריי? בוא נגיד דברי תורה, למה שלא יקשיב? למה שלא יקשיב? אומר המהר"ל, יש בעיה ידועה. אנשים לא רוצים לשמוע, אנשים לא רוצים לקבל. למה? הרב רוצה לדבר, יש אנשים שלא רוצים להקשיב לו. למה לא רוצים להקשיב לו? הם לא תמיד קמים ויוצאים באמצע. הם יושבים ובוחנים אותו, חושבים בראש, זה לא מדויק, זה לא רוצים מה שהוא אומר, זה לא כזה, זה... אני מכיר רבנים יותר גדולים, קוראים לזה קנאה. קנאה, אומר המהר"ל, יש קנאה. מידה רעה. מישהו בא ללמד תורה, ואת האנשים שמקשיבים לא רוצים לשמוע. הם לא עושים הפגנה. עולמות בלב, הם דוחים את זה, לא רוצים לקבל מן התורה. למה, מה פתאום, למה שיהיה כזה? בסדר, קנאה, יש מידת קנאה בכל תחום. אבל אומר המהר"ל, לא, 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 בתורה יש קנאה מיוחדת. יש קנאה מיוחדת, איפה אנחנו רואים את זה? איפה המהר"ל לומד את זה? זה מאוד מדכא מה שהוא אומר, שתמיד יש את הדבר הזה, זו תופעה מצויה. לפעמים יש אדם שהוא מקנא בחברו, שהוא עכשיו נהיה פה רב, או אם אתה רבנית, אז... מה, שאני אקשיב לו, מה, אני זוכר, היינו אותו יחד בשבט, אני יחד למדנו באותו שיעור, הוא לא כזה מבריק, הוא לא כזה... בסדר, יש קנאה לפעמים. הוא אמר, לא, זו בעיה מצויה. למה היא מצויה? איפה זה כתוב? אתם מכירו את התפילה שהם מתפללים לפני הלימוד בבוקר? יהי רצון שלא יקשר בדבר הלכה. כן, שלא יקשר בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. תקבלו לו לשון. יהי רצון, זה רבי נחוניה בן הקנה, מהמוראים, במסכת ברכות, תיקן תפילה בכניסתו לבית המדרש. המוראים! אביי, רבא, רבא מנונה, רב יוסף, רבי נחמיה, רבי תנחום, המוראים הקדושים, שחלקם זכו לרוח הקודש, חלקם עשו תחיית המתים, היו שני המוראים שלא היה להם כסף, אז הם ברחו איזה עגל בספר היצירה, עשו איזה עגל, עשו הלאה, יש כלום. זה קדושים עליונים. מה התפילה שמתפעלים? אתה פעם לבית המדרש בבוקר. היא רצון שזכה לזכות לתורה, לרוח הקודש, להבין צודות התורה, תמקו את התורה. לא, הם לא מתפעלים על זה. היא רצון שלא יקשל בדבר הלכה, שאני לא אתאה בסוגיה, וישמחו בי חבריי. שלא יקשל, שלא ישמחו בזה שנחשבתי. כך הוא חושד בה המוראים. המורה אחת טועה. אז המורים אחרים אומרים, הייתם? לא יודע כלום זה. אתם המוראים! לא רק המורים, הבחורי ישיבות, בנות מדרשה. סיטואציה כזאת, מישהו יכול לדמיין דבר כזה? רבי נחוניה בן עקרא לא מתקן תפילה סתם. הוא אומר, זה מצוי. יש קינה, יש תחרות. איפה שיש קינה ותחרות, השם ישמור, לפעמים גם יש. סינה, נכון, הולך ביחד. את שואלת?
זה נכון, מה שזה מצוי, אבל אומרים,
נכון, כן, אבל פה הוא אומר שזה קנאת סופרים זה הרבה חוכמה, נכון? זה גם נכון. טוב, זה סוגיית הקנאה, בסדר? כתוב בזוהר, ככה הרב חלף מביא איזשהו שגם שבן דוד לא יבוא עד שתסור כל הקנאה, גם קנאת סופרים. כלומר, זה לא מושלם, אבל באופן פשוט קנאת סופרים זה דבר שוואו, הוא יכול, גם אני יכול. מה, הוא יכול, גם אני יכול, אני יכול גם, זה מעודד התקדמות. אבל פה זה משהו יותר חמור, כי הוא אומר שלא יקשה בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. הוא לא מקנה, וזה לא מדרבן אותו ללמוד יותר מתוך קנאה, זה קנאה צופה. פה הוא לא עושה שום דבר. הוא שמח שהוא נכשל. כן? אני לא צריך להוכיח את חוכמתי, כי הוא הוכיח את טיפשותו. איזה שאלה הוא שאל, איזה ראש קרוב. אני, אחי, זה... אני שתקתי, לא הבנתי כלום על הסוגיה. אבל הוא השפיל את עצמו ואמר משהו טיפשי, אז אני כבר יצאתי אחרי מוצלח. שלא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי.
אבל, כן.
לא, ודאי צריך, מי שצריך ללמד תורה, אוי ואבוי אם הוא לא מלמד תורה. דבר, המהר"ל, שוב, המהר"ל הוא בעצם אומר פה, שימו לב, יש פה איזו בעיה מידותית. בעיה של מידות, של לומדי תורה, לומדות תורה, שהם מקנים בזה, פה ושם. אבל העומק פה, שוב, אנחנו כל הזמן רוצים לא רק הדרכה ללומד, הדרכה הראשונה ללומד שראינו פה, אז מה אם אתה לא חכם, תלמד, הקש תתאמץ. הדרכה השנייה, זה לא יפה לקנות, זה לא ראוי, מה זה בית מדרש, זה קודש, זה לא ראוי לקנות. אבל המהר"ל רוצה לבנות את היחס שם לתורה. לא רק לתת לנו עצות איך לעודד את הלומדים, אלא לבנות את היחס לתורה. מישהו בתוך בית המדרש מצוי בתקינה ותחרות עם מישהו אחר בשיעור שלו, בישיבה שלו, במדרשה שלו, אומר המהר"ל, אתם לא בתורה. אתם לא בתורה. מי שנכנס לבית המדרש והרצון שלו זה שכולם פה ייכשלו בדבר הלכה, ואז הוא ירגיש טוב עם עצמו, הוא לא נמצא בבית מדרש, הוא נמצא בבורסה. מכירות את התפילה של הבורסה, הבורסאי, סוכן הבורסה מגיע כל בוקר, יהי רצון שכולם יפלו, שכולם יתרסקו, שכל המניות שלהם יתרוקנו. ואז המניות שלו התחזקו, אדם שהוא, זה הבורסה, כן? מי שנכנס כך לבית המדרש, שהוא רוצה להצליח יותר מחבריו, אז חוץ מזה שזה קנאה, וזה תחרות, וזה מידות חברות, הוא לא בתורה בכלל. זה דבר השם. זה לא מי מתקדם בג'וב, במינוי, במשכורת, זה דבר השם. מי שאוהב את דבר השם, הוא רוצה שיהיה כמה שיותר דבר השם בעם ישראל. מי שרוצה בתורה באמת, הוא חופץ שכולם ילמדו תורה. כן? אבל אומר המהר"ל, זה מזעזע, כי אפילו בדורות המוראים, הוא קורא להם הדורות השלמים, כן? הייתה את הקנאה הזאת. נמשיך עוד כמה שורות פה. והדבר הזה אשר אמרנו, אפילו בדורות השלמים, שנשים בעלי מעלה, היה צריך לאדם זירוז יתרה שלא יהיה נכשל בזה. איך הוא יזדרז שהוא לא ייכשל בזה? תתפלל, תגיע לבית המדרש, תעצור בכניסתו לבית המדרש, יתפלל. כן? בפרק ב' דברכות, בכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה, ולאמר אל טהור טמא וישמחו בי חבריי. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם עד כאן, שהם לא יקנו בי, וישמחו מזה שטעיתי, שאני לא אקנה בהם, וישמחו מזה שטעיתי. כלומר, שאנחנו נהיה באטמוספירה בבית המדרש, או במדרשה, או בכל מקום של תורה, לא של אני אצליח, הוא יקשל, הוא יקשל, אז אני אצליח. כולנו רוצים שהתורה תצליח. שכמה שיותר אנשים מהעם ישראל יבינו יותר את התורה, יתעמקו בתורה, יתמסרו לתורה, כן? כן.
וישמחו בחבריי זה על
שרבת של דבר אחת, כשהם
לא
ישמחו
על זה
שאני נמצא? כן. למה?
אפשר
להסביר אחרת? כן. אפשר להסביר את הברכה ככה. נקרא את זה שוב, בסדר? באמצע הפסקה הזאת שקראנו, בסדר בית מדרש מתפלל, יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה, ולא אמר טהור טמא, כשאני לא אשבש בין טהור לטמא, וישמחו בי חבריי. על מה הם ישמחו? הלוואי שלא יקשל וישמחו, שלא נכשלתי. חברים טובים. אבל זה לא, רש"י אומר שזה לא הכוונה. שלא יקשל וישמחו בכישלון שלי. זה חריף מאוד. זה טבע האדם. אבל אומר המהר"ל, מעבר שזה טבע האדם, מעבר לזה שזה טבע האדם של קנאה, צריך לשים לב לזה, מי שבתחרות כזאת הוא פספס, הוא לא בית המדרש. אין לו את היחס הנכון במה עוסקים. במה עוסקים פה? אחד, שני אנשים נכנסים לסדר בוקר, שני בנות נכנסות למדרשה ב-9 בבוקר, אז זאת מתחילים בעמוד ג', אחרי 3 שעות, אחת נמצאת כבר בעמוד קוף ג', ואחת נמצאת בעמוד ד'. אין הבדל ביניהם. אין הבדל ביניהם. לא, זה לא עניין של כמות, זה לא הבורסה. לא מודדים את זה בכמויות, בכמה ספק. מודדים את זה בעמל. אדם אחד הוא עמל, מי שאחד יעמל על עמוד, מי שאחד עמוד עמלה באותו זמן 10 עמודים. זמן. אחד המרבה ואחד המרבית. ובעד שכוונים, בוא לשמיים, קח אותו בגמרא. מה זה אחד המרבה ואחד המרבית? ושניהם שווים? מה פתאום? מי שמרבה, הוא הכי שווה. נכון, בפקולטה, בבורסה, בשיעור התעמלות, מי שעושה יותר מתח, יותר זה, הוא יותר מוצלח, מי שעשה פחות. אז תגיד כן, אבל הוא שעשה פחות, זה היה לו מאוד קשה, ואין לו זה, ומאוד קשה לו, אז הוא עושה פחות שכיבות צמיחה. אז מה? מי שעשה יותר, הוא יותר, בכושר, נקודה. עם כל ההתחשבות בזה שהאחים חלשים, אתה בסדר, אבל הוא יותר חזק בספורט. מי שנכנס לבורסה, הוא יוכל יותר כסף, הוא יותר חזק בבורסה. מי שיחס לבית המדרש הוא למד יותר, הוא לא יותר ממי שלמד פחות. כי הנושא הוא לא כמות. הנושא הוא העמד, ההתמסרות, לדבר השם. נכנסים לבית המדרש, צריך להשאיר בחוץ את הבגרויות, את הפקולטה, את המגמות, כמה יחידות עשית, את הבורסה, את התחרות, שאיר את זה בחוץ. תתחיל להבין שאנחנו מפגשים עם דבר השם. מפגש עם דבר השם הוא לא נבחן במבחן המצליחנות, לא מתאים לו מבחן, העניין של התחרותיות, והגאוניות וההברקות והחידושים, מילא גם זה מתחיל לשחרר את העניין הזה של הקנאה. איך באמת משתחררים מזה? וזאת בשבוע הבא, בעזרת השם. ברכת השם עליכם, המשך שבוע טוב.